עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לשדר תדר טוב שיש בו גם השראה, גם הכרת טוב ותודה, גם להרבות דעת, ובעיקר להרחיב את הלב. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה יום ירושלים בפתח, ונדבר עליו. חג השבועות בשבוע הבא, נדבר גם עליו. אנחנו תמיד שמחים לתת במה למי שעושים טוב למען הזולת, וגם היום נדבר איתם, ועוד ועוד ועוד, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אז מי שהיום עורכת ומפיקה אותנו היא עדן בן ארי, אחראי על השידור שיושב כאן לצידי רן לודין, ביחד עם שקד וולפין ואילי זק, והדיגיטל שלנו אמיתי דואק. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם הרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר. ערב טוב לך, הרב סתיו.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
ותודה רבה שאתה איתנו. ואנחנו נשמח לדבר איתך על ההקשר היותר רחב לימים אלו, גם יום ירושלים, גם שבועות, ומה אנחנו יכולים לקחת מהחגים האלה, מהערכים והזהויות, על מנת להתחזק. כפי שאתה יודע, זה ימים מורכבים.
כן. האמת היא שזו תופעה מאוד מעניינת בלוח השנה, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, שבה קיבלנו מחדש את ירושלים המחוברת, אבל לעולם ביום בשבוע שבו נופל חג השבועות, נניח השנה זה יהיה ביום ראשון בערב, זה היום שבו גם נופל יום שחרור ירושלים. זה תמיד יוצא באותו יום. ואנחנו איתו יום בשבוע. ואנחנו חושבים שיש כאן גם איזה קשר עמוק יותר בין הדברים. חכמנו אומרים שכשעם ישראל קיבל תורה, כתוב עליהם, ויחן ישראל כנגד העם, כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל קיבל תורה, לא קבוצה אחת קיבלה תורה, לא שבט אחד קיבל, אלא עם שלם היה שותף לאותו מעמד של קבלת התורה. האמת היא שכילד קטן אני זוכר שכשירושלים שוחררה, גם כן היה כאיש אחד בלב אחד. עם שלם היה שותף לכאב, לחרדה, לדאגה, לפני מלחמת ששת הימים, ועם שלם קיבל את ירושלים בעקבות מלחמת ששת הימים. נדמה לי שאולי חלק מהסוד של יום ירושלים, ובכלל של ירושלים, צריך לדעת את זה, דוד המלך קובע את ירושלים כבירתו, כבירת ממלכת ישראל, לא בגלל שטכנית זה הדבר הכי חכם והכי נכון לממלכתו, אלא מהסיבה הפשוטה שהוא רוצה שכל עם ישראל יתאחד סביב עיר הבירה. בקלות רבה הוא יכול היה לקחת את חברון ששימשה כעיר בירה ולהמשיך להשתמש בה כבירתו. אבל הוא מבין
ש... אז אני לא יכולה באמת להתאפק ולשאול, כי אם לא נדע את מקור הקלקול, לא בטוח שנדע איך לתקן. אז מה קרה בדרך כשהכל היה כל כך בהיר וכל כך מכוון?
אני אגיד לך, אני חושב שאחד מהצרות ב-DNA שלנו כעם, זה דווקא בגלל שאנחנו מאוד מאוד יודעים להעריך דעת וחוכמה. אנחנו גם יודעים להתווכח וזה בסדר, אבל לפעמים אנחנו לא קולטים שמחלוקת או חילוקי דעות אסור שהם יהפכו להיות לחילוקי או לסנאות בלבבות. ומה שקורה לנו הרבה פעמים זה שחילוקי הדעה הופכים להיות למחלוקות בלב, לאיבה גדולה. זה מה שהופך מקום כמו ירושלים שהיה צריך להיות סמל לאהבה, לאחווה, לשלום, הופך להיות למקום שעליו נאמר, עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה את ישראל חברים, הפכה במשך השנים להיות מקום שמסמל הרבה פעמים מחלוקת וקנאות וכדומה. חבל.
ואם אני אשאל אותך דווקא בימים האלה, לפני שכל אחד מאיתנו שמח בליבו, וגם אם זה בדלת עמותיו, בחג השבועות וביום ירושלים, אז אם מכאן היינו שולחים משימה חשובה לאומית כדי לנסות לחזור לאותם חיבורים, אז מה היית אומר?
הייתי אומר שבראש הראשונה צריך להסתכל אל המכנה המשותף העמוק שקיים בתוכנו, ורק אחר כך לראות את חילוקי הדעות ואת ההבדלים. יש הבדלים, אני לא רוצה לטייח אותם או לטשטש אותם. אם אני לוקח למשל את חג השבועות, אז כמובן שיש מחלוקות ודעות על מה המשמעות של להיות יהודי, ואיך החיבור שלנו אל התורה. אבל קודם כל, בואו ניקח את המכנה המשותף שעליו כולם מסכימים. כולם מסכימים שעם ישראל קיבל איזושהי מתנה, שמבקשת להעניק חיבור אל החלש, אל זה שטעון עזרה, לא לענות את הגר היתום והאלמנה. כולנו מכירים את הסיפור על רות המואביה, שהפכה להיות דגם ומופת, שדווקא אישה מעם זר הפכה להיות הסבתא רבא של דוד המלך. כולם מכירים את היחס האצילי והמדהים של תורת ישראל אל הגרים. בוא ניקח את הדברים המשותפים, קודם כל נתחבר עליהם, נסכים איתם. אחר כך משם נעבור גם לדברים שאנחנו לא מסכימים. אבל קודם כל, העובדה שיש לנו כל כך הרבה משותף וכל כך הרבה חיבורים, את ירושלים. בירושלים, כולם מסכימים שירושלים במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כולם מסכימים על הצורך שאסור שיהיה, כמו שכתוב ישעיהו, על שרייך סוררים, רודף שלמונים, כולו פצע וחבורה. אנחנו לא רוצים לחיות בחברה מושחתת, רוצים לחיות בחברה צודקת. את כל הדברים המשותפים האלה, יש ירושלים יכולת להיות מקור להשראה, אנחנו צריכים להתחבר לזה.
כן. טוב, על זה נאמר, אני קצת שומעת רעשים ברקע, אז אם כן. נוכל טיפה לשפר כדי...
עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב. כן. עוד משפט אחד בימים אלו, מה אתה חושב שמתוך כל הערכים שמנית, גם לגבי החג וגם לגבי יום ירושלים, יש לו רלוונטיות... יותר מאחרים בשנה זו?
אני חושב שחכמנו אומרים ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה את כולם חברים. עכשיו, איך היא עושה את כולם חברים? אין איזה הוקוס פוקוס בירושלים שגורם לה לעשות את כולנו חברים. כדי שכולם יהיו חברים, צריכה להיות נכונות לוותר אחד לשני. ונדמה לי שבירושלים, שלא התחלקה לשבטים, ואין שבט שיכול להגיד שהוא הבעלים על ירושלים. כי לירושלים יש זיקה לכל השבטים כולם. אז אם אנחנו רוצים לקחת משהו מירושלים, את הנכונות לוותר קצת על הבעלות, על השייכות. ירושלים לא שייכת רק לי, היא שייכת לעם ישראל כולו. היא לא שייכת רק לך, היא שייכת לכולם. אגב, את אותו רעיון נאמר גם על התורה. כשמשה רבנו כותב את התורה, הוא רוצה לתת אותה לכהנים בני לוי, אומרים לו השבטים האחרים, מה איתנו? אל תשליט את שבטך עליה, כולנו שייכים עליה. שלא יקום איזה דור שיבוא ויאמר, התורה שייכת רק לנו, ולכת לכם. הרעיון הזה של ירושלים כמקום שמסמל את המשמעות היהודית, או את הזהות היהודית, ותורה שהיא אבן היסוד של המוסר היהודי, היא לא שייכת רק לקבוצה אחת. לכולם יש
זיקה. הרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר, תודה רבה על הדברים הללו. שיהיה יום ירושלים מבורך וחג שבועות מבורך ושבוע טוב. תודה רבה.
שלום, שלום.
ועכשיו אנחנו עם יאיר אגמון, סופר, מגיש, פובלוציסט. ערב טוב יאיר גולן, אגמון, ותודה רבה שאתה איתנו.
כמעט נהייתי יאיר גולן.
כן, יאיר אגמון מכובד מאוד בפני עצמו, ותודה רבה שאתה איתנו. אז אנחנו מבקשים לדבר איתך, יש הרצאה שנושאת את השם איך עושה גיבור, שבמסגרתה אתה מנסה להעביר גם השראה וגם נחמה. אז כמובן אתה כותב על הרבה מאוד דברים, ואתה כותב את זה בצורה כל כך רגישה ומיוחדת, אבל בוא נדבר על הסיפור שגרם לך, או ההקשר, לדבר על איך עושה גיבור.
אוקיי, ההרצאה מבוססת על ספר שפרסמנו אוריה מבורך ואני, חצי שנה אחרי שהמלחמה פרצה, יצא בחודש אפריל פחות או יותר, מאז כבר לא יומן שחלפה כבר יותר משנה, אני באמת לא מאמין לזה, אבל הספר הוא בעצם מביא 40 סיפורים של גיבורים וגיבורות, שב-24 שעות הראשונות של המלחמה, אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל פרצה בהם איזו גדולה, גדולה אנושית, הרבה פעמים זה היה כרוך בהצלת אדם אחר, התחקיר על התחקיר, העבודה על הספר היה הדבר הכי קל בעולם, אנחנו תוך יומיים של עבודה, הגענו למאות, מאות של סיפורים, זה היה יום שהיה בו קריסה מוחלטת, אבל גם גדולה בכל מקום, הספר עצמו, אני לא חשבתי שמישהו ירצה לקרוא, בטח לא בישראל, על השבעה באוקטובר, בזמן המלחמה, זה נראה לי הזוי, גם בזמן שעבדתי על הספר, הייתי מספר לחברים שלי, תקשיבו, זה סיפורים מדהימים, זה מעורר השראה, וכולם היו אומרים לי כזה, כן, כן, בהזדמנות. ולתדמתנו, באמת הספר נמכר בלי סוף, והפך לרב מחר, והוא מחולק בתקסים בצבא. ההרצאה מבוססת על המסע שלי בתוך הספר הזה, שאם הייתי מזקק לך את זה במשפט, אז מה שיש לי להגיד זה שכשהמלחמה פרצה, הרגשתי שאין לי אמון במקום הזה, אשתי הייתה אז בחודש רביעי וחצי, ממש חצי הריון לפנינו וחצי אחרינו, ואני ממש אמרתי לה שאי אפשר לגדל במקום הזה ילדים. בכלל כל המלחמה הזאת פוגשת אותי כאבא, זו התחושה הבסיסית. שאם לא הייתי אבא, הכל היה לי יותר קל. כשאתה אבא יש לך אחריות.
לגמרי.
ככה אני מרגיש. והתחלתי את העבודה על הספר הזה באפס אמון במקום הזה, וסיימתי אותה עם אהבה גדולה. כשהבת שלי נולדה, אז הייתי כבר בשלבים האחרונים של העבודה על הספר, וממש הרגשתי שזה מקום מדהים, המרחב הישראלי.
אז אם הייתי מבקשת אותך מאותה אופטימיות ותקווה שאפפה אותך ואופפת אותך נוכח סיפורי הגבורה, אז מה היה בהם שגרם לך לחשוב שבאמת אין עלינו?
תראי, אני אגיד, אני אבהיר, אני לא, האמון שלי לא חזר בצהל ולא במדינת ישראל ולא ב, לא יודע מה, גורמים הרשמיים, לא בשבק ולא בשום דבר כזה, אבל יש איזו תמונה אנושית מאוד מאוד חזקה שעולה מתוך הספר. אתה קורא סיפור אחד ואתה אומר, בונה, אמנם המצלמה במרכאות על גיבור אחד, אבל ממינו ומשמאלו יש מלא אזרחים עם נשק וחיילים, וחיילים בחופשה ושוטרים, וסתם טלי מאופקים שיוצאת החוצה ומחליטה להיות האמבולנס של העיר, כי האמבולנס לא שולח את הניידות שלו בגלל שזה זירת ירי, פשוט מכל פינה, ואת אומרת, אני התחלתי לעבוד על הספר, סיימתי סיפור אחד, הרי קראנו עדויות מאוד ארוכות של איזה 3-4 שעות כל פעם, עוד עדות ועוד עדות ועוד עדות, ואני אמרת מי זה כל האנשים האלה? בקיבוץ רעים נלחמו מאות אנשים שלא קשורים אחד לשני, שפשוט הגיעו למקום כי הם שמעו שזו זירת רצח, והאמבולנס של חרדים מירושלים שנוסע בדרך, הוא אומר לנו, כבדרך אגב בסיפור, הוא מספר שם שכל פעם שהוא עבר באדום, עקפו אותו פנימה לתוך העוטף, עקפו אותו עשרות רכבים של אנשים עם נשק בחלון וזה. אני ביום הזה התקפלתי כמו קיפוד, כמו צו, אבל היו לא מאות ולא אלפי, כאילו המוני המוני בני אדם שיצאו החוצה. זו תמונה שעולה מאוד מאוד חזק, כשאתה קורא עוד סיפור ועוד סיפור, אתה אומר, בונה, זה לא ספר על 40 גיבורים, זה ספר על, 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 על עם שהכריע מערכה כשהוא יצא מהבית שלו. והתחושה הזאת, וגם אי אפשר לקטלג את זה, זה כמו איזה קלישאה, זה כזה הבדואי מעירת שמציל אנשים מהנובה, והחרדים מירושלים שמפנים אנשים בכל העוטף, והאנשים מההתנחלויות ומהקיבוצים, כמו איזה קלישאה, כאילו העם יצא החוצה. אז שוב, זה לא שאני איזה אופטימיסט גדול, אבל אני יכול להגיד לך באחריות שכשסיימתי לעבוד על הספר, ממש התמלאתי אהבה לחברה הזאת, לא יודע מה, לאנשים, לחיבור האנושי. זה משהו שאי אפשר כאילו שלא להרגיש אותו כשקוראים את הספר.
אני יכולה לבקש אותך בכל זאת מתוך 40 הסיפורים, סיפור אחד לחלק איתנו?
בטח. מלא אני אשמח. אני תמיד ממליץ בהרצאות שלי שאם יש סיפור אחד, אתם יכולים להיכנס לסקימצקי, לעשות כאילו אתם כזה מתעניינים בספר, לקרוא אותו ואז להחזיר את הספר למקום. זה הסיפור שאני ממליץ, זה הסיפור של קמיל ג'סלאבה מקיבוץ נירים, היא שמה פיליפינים, שבכתבות שעשו עליה בוויינט וזה, אז מפורסם שזה העובדת הזרה שהביאה כסף למחבלים והצילה את האישה שהיא אחראית עליה, משהו כזה. אבל זה ממש לא הסיפור, כלומר, כשקראתי את העדות, כשקראתי את הרעיון של קמיל, שהיא מספרת שם באנגלית כזה, אנגלית שבורה כזאת, היא אומרת שם בתחילת הרעיון, היא אומרת, ניצה סייבד מי, ניצה הצילה אותי. ואני זוכר שקראתי את זה בתמלול של הרעיון, ואמרתי, טוב, בטח אישה זקנה ב-95, הצילה אותך. זה נראה לי כמו איזה הפרזה כזאת, סתם משהו מנומס כזה. ואז קראתי את הסיפור, ויש שם, זה סיפור שהוא ממש לא יאומן ביופיו. זה פשוט שתי נשים מול האופל, מחבל מגיע עד לפתח הממץ שלהם, פותח את הדלת, קמיל בחוכמה מאוד מאוד גדולה, משכנת אותו לקחת כסף, והוא לוקח לה את הכסף, את הפלאפונים, הוא כאילו שודד אותם, והולך לדרכו, ואחרי שזה קורה, עד כאן הסצנה שהתפרסמה כזה, אבל אחרי שזה קורה, יש סצנה בלתי נתפסת עבורי, שקמיל מתחילה לרעוד, והיא לא מצליחה לנשום, יש לה התקף חרדה, מי שמכיר יודע מה זה, ואז ניצה אומרת לה, בואי למיטה, היא אומרת לה, תכנסי למיטה, והיא מחבקת אותה במשך שעתיים וחצי, אוחזת בה כזה, וקמיל אומרת, כמו תינוק, ועכשיו, זה סצנה, שאני מספר את זה עכשיו, זה לא כל כך יפה, אבל...
הכי אנושית ומרגשת.
פשוט לא יומן, ועכשיו, אם הייתי שאל אותך, מה קרה בשבעה באוקטובר? אז הדימוי הזה של קמיל וניצה מחובקות, הוא לא הראשון שקופץ. אז לי הוא כבר קופץ, כלומר, וזה דוגמה טובה למה שהספר הזה עשה לי. כאילו, אני כבר, יש לי עוד דברים להגיד, לזיכרון האישי שלי, במובן של איך שאני תופס את היום הזה. ממש הרגשתי שלספרייה שלי של הזיכרונות יש עוד סצנות ועוד סצנות, והחיבוק הזה, ועוד חיבוק של אבי עמר, של חייל, של אבי עמר זה שוטר, גיבור, בלתי נתפס. כאילו, יש בספר הרבה חיבוקים. באופן כללי יש בספר הרבה רגעים אנושיים, ובחוויה שלי, אני רק מדבר עליי ככותב עכשיו, ככותב של הספר שקרא את העדויות, זה פשוט נתן לי כוח. וכשהספר יצא, אז אמרתי לעצמי, וואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהכוח הזה יעבור הלאה.
והוא עובר.
כן, נראה לי שכן, כאילו, אנשים קוראים ואנחנו מקבלים תגובות.
יפה. יאיר אגמון, סופר, מגיש, וכמובן מי שכתב את הספר, יום אחד באוקטובר, נכון. כך נקרא הספר. תודה רבה, תודה רבה ששיתפת, ותודה רבה על הפרויקט הזה, שאני בטוחה שיש בו ניצוצות ואפשרות להשראה להרבה מאוד אנשים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה, חיבוק. ביי.
תודה. ועכשיו אנחנו ממש באותו עניין, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מצוין בכל שנה ביום ירושלים. וזה גם המקום לדבר על הקהילה המופלאה הזו, ואנחנו מבקשים לדבר על הקהילה ועל הסיפור האישי עם יאסו מולה. ערב טוב לך יאסו, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, בשמחה.
אז אולי נתחיל דווקא בסיפור האישי שלך שיש בו, שמשתקף בו סיפור העדה בהרבה מאוד מובנים.
הסיפור, הדבר ראשון, תודה רבה על הכבוד שאתם נותנים לי.
בשמחה.
להעלות את המודעות של יהודי אתיופיה ובמיוחד הנספים בסודאן. הסיפור שלנו שזור פחות או יותר עם כל הסיפורי הסיפורים שהיו בחוץ לארץ, שגלינו בעצם, וידי אתיופיה בעצם גלו לשם, ומאז הגלות תמיד 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 חלמו וחלמו לחזור לירושלים. הסיפור שלי, אנחנו גרנו במקום שנקרא אמבובר, זה כפר באתיופיה שכמו באוכלוסיות בחוץ לארץ, כן. תמיד היו גטאות של יהודים. אז גם באתיופיה היו מקומות שבהם חיו בו יהודים. היהודים, בשביל לשמור את הזהות שלהם, בעצם הם שמרו בכפרים מסוימים ששם הם ישבו, בשביל לא להתבולל עם הקהילה. המשפחה שלי ישבה במקום שנקרא אמבובה, שזה בעצם היה כפר יהודי, ותמיד תמיד חשבנו איך עולים לירושלים, והסיפורים של סבא, והסיפורים של סבתא, והסיפורים של סבא רבא, שהוא היה רב בית הכנסת באותו כפר, איך לעלות לירושלים. אז באותן תקופות הייתי בין 3 או 4, אני חושב פחות או יותר, אז ההסתכלות שלי, או הסיפור שלי, הוא בעיניים של ילד בן 4 בעצם. לילה אחד, ההורים שלנו אמרו לנו, תקשיבו, מחר תתארגנו, תתלבשו.
אנחנו מדברים על מבצע משה, כן?
כן, מבצע משה כמובן.
שזה בשנות ה-80, כן.
כן, 83-84. אז הייתה תחילת העלייה. אז החלום התחיל להתגשם בעצם. אמרו לנו, תקשיבו, מחר אנחנו מתחילים לעלות לירושלים, תתלבשו, תתארגנו. כמובן שההורים כבר עשו את ההכנות מראש, מכיוון שאתיופיה באותם זמנים לא הייתה מדינה שהייתה עוינת לישראל, אז הכל היה צריך להתבצע מתחת לרדאר. אז ההורים שלנו בעצם מכרו את כל הנכסים שהיה להם לאורך תקופה מסוימת, את הפרות, את הכבשים, את האדמות, כל כסף שהם יכלו לשים עצמם בכיסים למסע לעבר ירושלים, לעבר החלום. ואנחנו, אני זוכר, באותם רגעים, פשוט לא ישנו כל הלילה. לא ישנו. זה היה איזשהו חלום שהולך, מישהו מספר לך כל הזמן על חלום, על ירושלים, על ירושלים, עיר שעשויה מזהב. אנחנו הרי היינו מנותקים מארץ ישראל. אנחנו לא ידענו מה קורה פה בארץ. אנחנו חיינו את החלום. חיינו את ירושלים של זהב. וחיכינו כל הלילה. עד חצות, 3 ככה לפעות בוקר, וההורים שלנו אמרו, יאללה, קמים, מתחילים ללכת.
ואתם כמה אנשים יוצאים למסע הזה ביחד, גם מהמשפחה הגרעינית וגם בכלל?
20 אנשים, כ-20 אנשים, פחות או יותר.
שאני מניחה בכל הגילאים, משפחות על טפיהן.
כן, כן, אם אני אדבר שאני הייתי אז בן 4, אז גם תינוקות, גם מבוגרים, אצלי במשפחה ספציפית, כמעט כל מי שיכל לקום וללכת, יצא למסע.
ומי שלא יכלו, נשארו מאחור?
כן, מי שלא יכלו, נשארו מאחור. זה בעיקר זקנים שלא יכלו לעשות את המסע הארוך והמפרך שציפה לנו.
ואז אתם, אני מניחה, יוצאים באישון לילה.
נכון.
וצועדים כמה זמן ואיזה מרחק?
המרחק, החשיבה שלנו הייתה, זה הולך להיות, הרי באותן תקופות היה לנו מדריכים, מדריכי לילה, כמו שיש מדריכי שטח שהולכים בארץ, גם שם היו מדריכי לילה. צריך להבין שבאותן תקופות אנשים, המסעות שלנו היו ברגל. זה לא, בשנת 84 אנשים הלכו ברגל, ואנחנו חשבנו שהמסע יהפוך להיות מסע של שבועיים מקסימום, והמסע של שבועיים הפך להיות חודש, והחודש הפך להיות חודשיים, והמסע היה מאוד מפרך, כי צריך להבין
אז מכיוון אתם במשך חודשיים צועדים כל לילה?
כן, כן, צריך להבין שבאותן תקופות, בגלל שהמסע היה אסור, וכל מי שנתפס, כל מי שנתפס במסע, בארץ ישראל, זה היה בגידה במדינה. ואז, כתוצאה מזה, כל מי שנתפס בעצם נשלח לכלא, באותן תקופות. והרבה אנשים, ומשפחות נשלחו לכלא, כי הם נתפסו במסע לארץ ישראל. כי הם נתפסו כפקודים במדינה באותה תקופה.
ומתוך אותה קבוצה שאתם יצאתם, אתה יכול קצת לספר על מה קרה אתכם?
אנחנו, בוא נתחיל עם זה שבמהלך התנסה, אחותי נפטרה. היא לא עמדה במסע. ובמהלך המסע עצמו, תוך כדי המסע, כמובן שהיו שודדים במקום. זאת אומרת, במסע הרי ידעו שיש קבוצות של אזרחים חלשים, שזה משפחות, ילדים, מבוגרים שעושים את המסע. ואנשים רעים לא חסר בשום מקום, בשום מדינה, וידעו לזהות את ההזדמנות הזאת, וחיכו לקבוצות האלה כמעט בשודדים, כמעט בכל מיני פינות, וחיכו להם. ואנחנו, אני זוכר שבאחת המסעות שלנו, באמצע הלילה, אנחנו התעוררנו מירה של יריעה, אתה נכון, עצרנו מירה של יריעה, איזה מישהו, קבוצה של שתי אנשים עמדו על גבעה מסוימת, וירו באוויר ואמרו להם תעצרו. עצרנו את, את כל החמולה, ואמרו להם תקשיבו, או שאתם עכשיו מביאים לנו את כל מה שיש לכם, זה כולל את כל הכסף שיש, או שאנחנו מתחילים לראות בכם. עכשיו צריך להבין שאנחנו זה בעצם באמצע שום מקום. אין לך רשויות, אין לך אנשים שאת יכולה לבוא ולהגיד, אני מחר בבוקר, אני גלשין, או אני אדווח. זה או שאת עכשיו מצליחה לרצות את, את, את השודדים האלה, ולתת להם משהו, או שהם מתחילים לראות באנשים. וכמובן, מכיוון שהם גם המשפחות, אז הם גם חטפו ילדות. לצרכים מסחר וכל הדברים כאלה, אז, ההגנה על המשפחה הייתה מאוד מאוד חשובה. אז עצרנו, באותו רגע, הצענו לשודדים האלה את כל מה שהיה לנו באותו תקופה, כסף קטן שהיה לנו, קיבלו את הכסף, אז אמרו לא, זה לא מספיק לנו. אז אני זוכר את, סבא שלי, אומר תקשיב, זה מה שיש לי, אין לנו איתנו כלום. וכמובן שהם ידעו אותו מאוד איפה עכשיו, יהודי אתיופיה, מכיוון שהם ידעו שיש שודדים בדרך, אז בשביל להסתיר את הכסף, אז הם תפרו את הכסף בתוך, הבגדים, במכפלות, בחולצות, בכל מיני מקומות, בשביל שהשודדים, כי הם בעצם אחד עומד בהר, עם נשק מכוון לקבוצה, והשני בא, מתחיל לפשפש באנשים, בשביל לראות איפה הכסף ואיפה הסתירו. ואני זוכר שאחרי שנתנו להם, ואחרי שהם הלכו, המדריך שלנו אמרנו, תקשיבו, יש לכם בדיוק 3 שעות להגיע מפה לגבול. ואנחנו צריכים להגיע לגבול סודן. יש לכם 3 שעות להגיע לגבול. אם אתם לא תגיעו תוך 3 שעות קרובות לגבול, למזלנו היינו יחסית בסדר, השודדים האלה ילכו עכשיו לספר לשודדים אחרים, הרי זה חבורות שהן מסתובבות שם, הם עכשיו ילכו לספר לשודדים שהם ראו קבוצה שהולכת ב-X מקום, ואלה יפגשו אתכם בפנייה הבאה. עכשיו, כבר מסרנו את מה שיש לנו. אם לא ניתן משהו לשודדים הבאים, אז זה כבר יהיה סכנת נפשות. תחשבו שמה קורה איתנו עכשיו בקבוצה של 20 חבר'ה, שמנסה לרוץ כמה שיותר מהר עם תינוקות וזקנים וטף, בשביל להגיע עד קצה גבול סודן. שזה בעצם שם קיבלו אותנו הצלב האדום.
כן, והגעתם לארץ, אפשר היה לשמוע אותך בהרחבה עוד ארוך מאוד, אבל הזמן שלנו נוקף. אז הגעתם לארץ, ואתה יכול לספר קצת את קורות המשפחה מאז?
אנחנו הגענו לארץ, לפני זה היינו טיפה, כמובן שהגענו לסודן, כן. וסודן הייתה, מי שלא מכיר, זה היה גיהנום עלי אדמות. נפטרו שם כ-4,000 יהודים רק בסודן לעבור את המקום הזה. אם חשבנו שכל המסע הזה היה סיוט, הסודן היה לא פחות מבחינת המעבר. אחרי כל התהליך, כל המסע הזה, הגענו לארץ, בארץ קיבלו אותנו הסוכנות היהודית והביאו אותנו לטבריה. חיינו בטבריה תקופה מסוימת, ומשם כל אחד בעצם תפס את מקומו בארץ.
והמדינה מחליטה להקדיש יום לזכר באמת הרבים שנספו בדרך עם הכמיהה הזו לירושלים, וזה קורה שנים רבות אחרי העלייה.
נכון, נכון. המסע, התהליך של להכיר בסבל של יהודי אתיופיה לקח זמן, עד ששלטונות בארץ הבינו את גודל, את גודל האסון שחווינו בעצם במסע עצמו, לקח זמן.
למעלה מ-20 שנה.
נכון, למעלה מ-20 שנה. לקח להם זמן להכיר באסון שעברנו שם. ואני חייב לציין שכל אחד ואחת שנפטר שם, הוא נהרג, אני קורא זה לשם קדושת הארץ.
לגמרי.
באמת שכל אחד שהם עלו לארץ מתוך כמיהה ואהבה וישיבה לארץ ישראל, והכניעה להתאחד עם ישראל,
וכדי שבאמת בסוף יש פה סיפור של קהילה מופלאה שהגיעה וברוך השם נוטעת פה שורשים וגדלה וצומחת, ואני מניחה שזה גם הסיפור של המשפחה שלכם.
אנחנו, המשפחה שלנו, מאז שעלינו, השתרשנו לאט לאט, וכל אחד מצא את מקומו, כל אחד מאיתנו משרת ביחידות קרביות בצבא, וביחידות מבחרות בצבא, חלקנו היינו קצינים בצבא, ובאמת מרגישים גורל משותף.
גורל משותף, לגמרי.
בהחלט.
יאסו מולה. צריך להגיד היום גם בנקאי, בעל תואר בחינוך, וכמובן פעיל בקהילה. תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת בסיפור האישי, שהוא בהרבה מאוד מובנים בבואה לסיפור של הקהילה כולה. ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו, מאוחדים.
תודה.
ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע נפלא.
וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו תמיד שמחים לשים זרקור ולהגיד תודה להרבה מאוד ארגונים שרואים את האחר, רואים את המצוקות וגם עושים מעשה. אחד הארגונים הוא לקט ישראל, ואנחנו עם מאיה אזולאי, סמנכלית גיוס משאבים של לקט ישראל. ונדמה לי שהפעילות של לקט ישראל היא ממש ברוח לקט פאה ושכחה, שזה חלק מערכי ומצוות חג השבועות. ערב טוב לך מאיה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז אולי את יכולה להגיד קצת על הפעילות של העמותה.
בטח, בשמחה. אז לקט ישראל הוא ארגון הצלת המזון הגדול בארץ. למעשה אנחנו בנק המזון הלאומי בישראל. אנחנו מצילים עודפי תוצרת חקלאית וארוחות מבושלות, ומעבירים אותם לנזקקים בכל רחבי הארץ. אנחנו מחלקים מזון מדי שבוע ל-415,000 אנשים.
וואו.
וזה מספר מאוד גדול ומאוד עצוב, כי בשישי לאוקטובר 23 חילקנו מזון ל-234,000 אנשים, ובעקבות המלחמה ויוקר המחיה, כמות הנתמכים גדלה באופן משמעותי.
ובעצם אתם פועלים כמה שנים? הרבה, לא?
כן, 22 שנים.
את יכולה להגיד משהו על הפעילות? זאת אומרת, אתם מגיעים, או החקלאים עם העודפים מגיעים אליכם?
נכון, אז זה בעצם זה גם וגם. או שהחקלאי פונה אלינו, או שאנחנו פונים אליו, שיש לו תוצרת חקלאית שהיא טובה והיא מזינה, אבל היא לא ראויה לשיווק. זה אומר שהפרי או הירק לא בגודל או בצורה של הסטנדרט של השוק. אנחנו מגיעים, קוטפים את היבול הנפלא הזה מתוצרת הארץ, כחול לבן.
שגם זה באמצעות מתנדבים, צריך לומר.
נכון, יש לנו בשנה 95,000 מתנדבים,
וואו.
שהם מתנדבים גם אצלנו במרכז הלוגיסטי, במיון והריזה של התוצרת החקלאית, וגם בשטחי החקלאים. זאת אומרת, עם פרוץ המלחמה התחלנו לשלוח מתנדבים לחקלאים.
ואז זה מגיע לבית האריזה, ושם זה נארז, ומגיע, איך אתם מאתרים את אותן משפחות שנצרכות ושמחות לקבל את היבול הזה?
אז יש לנו באמת 300 מרכזי חלוקה בכל רחבי הארץ, שזה עמותות קטנות, בתי תמחוי, בתי דיור מוגן, והנתמכים מגיעים לאותה מרכזי חלוקה ואוספים את התוצרת החקלאית או הרוחות המבושלות שם.
מאיה אזולאי, יישר כוח גדול. באמת זה פרויקט מדהים, זה מיזם מדהים, שכל כך הרבה אנשים נהנים ממנו, והכל נעשה בצורה כל כך מקצועית ויסודית. תודה רבה, שפו גדול.
תודה רבה, תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
ושיהיה לנו שבוע.
חג שמח, כן, עכשיו ממש בערב, יום ייחוד ירושלים.
גם יום ירושלים.
חג שמח.
גם שבועות בשבוע הבא בעזרת השם. ושיביאו ככה איתם הרבה בשורות טובות.
אמן.
אז יש לנו פרשה חדשה עם ספר חדש, לא?
נכון. אבל למה נתחיל, ננסה לחבר את זה, משהו בין יום ירושלים, שזה ממש הערב, אי אפשר להתעלם ממנו.
ברור.
לבין פרשת במדבר, שאותה אנחנו בעצם ספר חדש, שהוא גם פרשה, שאותו אנחנו נקרא שבת. יש בירושלים איזה מין תכונה מאוד מעניינת. על הפסוק צווארך בנוי לתלפיות שכתוב בשיר השירים, הסבירו חכמים תל שכל הפיות, כוונה התפילות, פונים אליו. זאת אומרת, לא משנה לאן אתה הולך בעולם, אנחנו לא מסתכלים לכיוון אחד, אלא כולנו מסיבים את הפנים שלנו לכיוון ירושלים. מי שנמצא בדרום לצפון, מי שנמצא בצפון לדרום, מי שנמצא במערב למזרח, מי שבמזרח למערב, מין מעגל גדול מאוד שלא משנה איפה אתה נמצא, אבל אתה מכוון לאותה נקודה. וזה משהו שנתן לנו אולי לעם ישראל, למרות שהגענו באמת לכל קצווי תבל, תמיד בחלומות שלנו ובתפילות שלנו, האם מכוונים לאותו מקום. וכשאתה מכוון את הלב לשם, יום, היום מגיע, והנה חזרנו, הנה אנחנו נפגשים בו. ואולי זה מלמד אותנו עד כמה אנחנו צריכים איזה נקודת אמצע כזאת, נקודת מרכז, שאליה כולנו מכוונים, וזה לא משנה לאיזה כיוון אתה מסתכל. העיקר זה הנקודה הזאת שמחברת את כולנו.
ושגם פונים אליו, אתה יודע, נדמה לי שתוכנית תלפיות של צה"ל נקראת כך, משום הסמל של המגדל הזה שכולם פונים ורואים.
יפה, לא חשבתי לקשר את תוכנית תלפיות של הצבא. יכול להיות מאוד מעניין.
כן.
אז זה יום ירושלים שמזכיר לנו איפה להניח את הלב, ולדעת שאנחנו לא צריכים לעמוד באותו מקום. להפך, טוב שכל אחד עומד במקום אחר, מקום משלו, אבל כן לפנות לאיזה נקודה אחת, ולכוון כולם לירושלים. ארץ ציון וירושלים, כמו שאנחנו שרים בתקווה. וזה מתכתב לי מאוד עם ספר במדבר, כי גם שם, כל המתואר מחנה ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו, זאת אומרת, דווקא חשוב שבאמת יהיה את המחנה שלו, זה לא מילה גסה, יהיה את הדגל שלו עם הצבע המיוחד שלו, עם הכישרון שלו, עם הגוון המיוחד שלו, וזה מצוין, אנחנו לא רוצים אחידות. אנחנו רוצים את האיש על מחנהו ואיש על דגלו, זה מצוין. ובלבד שכולם מסודרים מסביב למשכן, ובעצם כולם פונים אותו דבר. אנחנו מתרגלים את הפנייה הזאת, את החיפוש הנקודה הזאת שמאחדת את כולנו, ומאפשרת לנו להיות כל אחד עם הגוון שלו, כל אחד ממוקם על המעגל, במקום מעט אחר.
לזה קוראים אחדות מטרה.
נכון, יש לנו שונות, ויחד עם זה אנחנו מצליחים לכוון למטרה משותפת, ללב משותף. וזה קשר ככה ישיר, בעיניי עובר בין ירושלים לבין מחנה ישראל, אולי הסדר הוא הפוך, מחנה ישראל במדבר לבין ירושלים. אז את יודעת, אני חושב שזה מה שאנחנו קצת מאבדים, וקצת איבדנו, ואולי לשם אנחנו צריכים לכוון, לא להיות דומים, להפך, להיות מגוונים, שונים, אבל כן לחפש את הנקודה הזאת שמאפשרת לנו, כולנו, להתלכד שוב, לכוון שוב. קראת את אחדות מטרה, נלך על זה, לאחדות המטרה.
ויש לי הרגשה, כל שבוע זה רק הולך ומתחזק, שנדמה לי שהיום זה דחוף יותר מתמיד. כאילו, אם פעם כל הדיבורים והמסרים האלה תמיד הם היו חשובים, אבל היום זה ממש מרגיש לי בהול.
נכון. תדעת, זה שזה בהול, אבל זה לא גורם לאנשים לחפש
את זה. לא, הנה, אנחנו מדברים על זה.
נכון, לפעמים זה גורם לה להיבהל בגלל הבהול, ואז הם נהיים עוד יותר נוקשים ועוד יותר, אפילו לפעמים אלימים בנקודה שלהם. אני חושב שזה בהול, אבל זה רק מתוך איזושהי יכולת להתעלות מעל המקום שלי ולשאת את המבט מעבר למקום שבו אני עומד, כי הרי זה הסיפור. אני לא מסתכל על הנקודה שבו אני עומד כרגע, אלא איזושהי נקודה רחוקה, אבל היא מתלכדת עם, מקומו, עם הנקודות של אחרים, ולשם עכשיו אנחנו יכולים לשתף פעולה, לדבר, תדעת מה, גם להתווכח.
לבד
שיש לנו את הלב האחד הזה. תלפיות.
אז באמת שהדברים הללו יעדהדו, כל אחד בדלת עמותה וביחד, יהיה פה אור גדול, ותודה לך שאתה מאיר את הפינה הזו ואת התוכנית הזו מדי שבוע. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, זה המקום להודות, עדן בן ארי ערכה והפיקה אותנו, רן לודין, שקד וולפין ואילי זק, אחראים על השידור, המחראי על הדיגיטל שלנו עמיתי דואק, אחרינו איריס קול, כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב, יום ירושלים מבורך, בשורות טובות, ושגם חג השבועות יביא איתו שמחה וברכה. ערב טוב ושבוע מבורך.
אלייך כל ימי אני הולך אלייך מסונבר האבנים פוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר אני חוזר מארץ לא זרועה מושיט ידי ללטוף את שערי הנני כאן, אך כמו יונה פצועה, אני נופל תמיד מול שערך. הנני כאן, כמו ציפורים חגות, הנני כאן, מביט מן הגגות, הנני כאן, כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. אני חוזר באלף גלגולים, אני נזיר בין מלך וקבצן, ובלילות בבכות השואלים, אני חולם וארבח בו בזמן אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שבויה במגדלים בין סורגים יושבת ומחכה אלוהים האלוהים גדולים הנה Oh, my God.
הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר, צריכות רכות נשקו אותך פנים, שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר. כך ראיתיך יושבת ומצפה, ובעינייך אור ועצב רע. כך לקחתיך איתי אל הכפת, היחפה עם כתר של זהב. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מבית מן הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר.